אנחנו עשינו לנו איזשהו מינה קבוע, ככה אני מרגיש, שלפני כל בין הזמנים אנחנו משתדלים ללמוד את אותה פסקה באורות התורה, מי ששם לב. פרק ז' פסקה ג'. וודאי, אנחנו בסרט ימי תשובה לקראת יום הכיפורים, שבת תשובה ויום הכיפורים, והמשבר שיכול להיות כתוצאה מהמעבר הזה בין יום הכיפורים לבין הזמנים הוא משבר גדול מאוד, הרבה יותר מאשר יציאה רגילה לבין הזמנים. כל יציאה לבין הזמנים זאת יציאה שצריכה התבוננות. איך אנחנו באמת יוצאים אל התקופה הזאת בצורה נכונה, שלא פתאום מתוך איזושהי התרוממות, פתאום יש איזושהי חס ושלום נפילה גדולה. בוודאי באמת, איך לוקחים את כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה, ראש השנה ושבת תשובה ויום הכיפורים, ופתאום מוצא יום הכיפורים, ברכת הלבנה, נשארים עם לשון בחוץ, אני מדבר מניסיון של כולנו, מה עושים עכשיו? אז מכון מי מצאו איזה קצת התחלת פתרון, שיום למחרת יש איזה שניים או שלושה שיעורים כדי שהמעבר יהיה יותר רך. באמת הרב קוק בספר מועדי הראייה שואל את השאלה הזאת, איך עוברים, איך ממשיכים אחרי יום הכיפורים? זה לא פשוט להמשיך אחרי יום כיפור. אז הרב קוק אומר, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארבעה ימים שבהם אנחנו מתעסקים בענייני מצוות. בונים סוכה, מחפשים ארבעת המינים כדי שהנפילה היא לא תהיה כל כך דרסטית וכל כך מוחלטת, אלא שנהיה קשורים עדיין באמת לעניינים של רוחניות, לעניינים של קודש. ואז מלא זה לא רק נפילה אלא התרוממות, כי יום הכיפורים אנחנו קיבצנו את החיים, התרחקנו מהטבע, ועד רבה בא הסוכות ושמחת תורה, ודאי במכון מאיר שמחת תורה, ומרגישים את המהלך השלם מאז אלול, אפילו עם חסידים אב, אלול בא, מאז חודש אב, עד שמחת תורה. אבל באמת, זה לא כל כך פשוט. כלומר, זה לא כל כך פשוט לקחת את התהליך הזה, לעבור את התהליך הזה נכון. ולכן אני מרשה לעצמי שוב לחזור על אותה פסקה, פרק ז', פסקה ג', איך להתייחס בכלל לכל סוגיית בין הזמנים. והמהר"ל מדבר על זה בדרוש של התורה בצורה קצת יותר ארוכה. אומר הרב כך, יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. כשהרב אומר יש, אז יש מצב כזה. זה מזכיר קצת את הביטוי בגמרא, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה. לא רק קיומה, אלא יסודה. פעמים. לא אמרנו שצריך לבטל תורה כל רגע. אבל פעמים, יש מצבים כאלה שאדם מכרח, מאונס וכו', הוא מבטל תורה, יש מצבים כאלה. אז פעמים, יש פעמים כאלה שביטול התורה הוא לא ביטול תורה באמת. כלפי חוץ כמותית, זה נראה שהוא לא לומד. איכותית אולי גם לא מספיק מעמיק. אבל מבחינת ההשפעה של הביטול תורה הזה עליו, על האישיות שלו, על החיים שלו, על המבט שלו, על המחשבות שלו, מבחינת ההשפעה זה מייסד את התורה. זה יסוד, זה לא רק מקיים, זה מייסד. זה ממש היסוד של הכל. אז כאן הרב במילה יש, אולי מתכוון במקביל למה שהגמרא אומרת פעמים. יש מציאות כזאת. שהזמנים שמתבטלים מהתורה, שהזמן, שיש זמן כזה שאדם באופן מסוים, כמובן לא עוזבים לגמרי. אם תזמני יום, יומיים יזבקה, כל אחד קובע לו קביעות, דברים שמסוגל לעמוד בהם. אבל באופן יחסי, יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים. קודם כל זה כבר חידוש גדול. שזמן שבו אנחנו יחסית מתבטלים, הוא זמן אקטיבי. הוא זמן פעיל. הוא זמן יוצר. הוא זמן מקדם. זה כמו אחד שלא יודע מה זה שבת. מסתכל על בני אדם שלא עובדים בשבת. מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא מבין אתכם. הרי בתורה שלכם כתוב, פרו ורבו. כלומר, בתורה כתוב, צריך לפרוט ולרבות. לפתח כל הזמן. לפתח ברמה איכותית, פרי, פרו, וברמה כמותית, ריבוי, ורבו. זה רצון השם. אז איך יכול להיות ששביעית מהזמן, כל שבוע יום אחד, אתם לא פרים ורבים? שאלה מצוינת. איך יכול להיות? אתם עושים נגד מגמת הבריאה? נגד רצון השם? מה נענה לו? אתה צודק, כלפי חוץ זה נראה שכביכול אנחנו לא פרים ורבים. אבל אם אתה תסתכל פנימה, אתה תגלה שעד רבה, יש פריון, יש פריה ורבייה בעולם המעשה, ויש פריה ורבייה בשבת. השבת הוא זמן, היא זמן פעיל. הוא זמן שבו אנחנו מגלים פרים ורבים בממד הרוחני, כדי שיהיה את הערך לכל הפריה וריביה בממד המעשי של ששת ימי המעשה. אז השבת זה לא זמן שאנחנו שופטים ממנחה, כמו שמתרגם אונקלוס, כמו שהתורה אומרת, כי יום השישי וביום השביעי שבת וינפש. השביתה נותנת מקום לנפש. השביתה נותנת מקום, נותנת אפשרות לנפש להופיע, כי בימי המעשה לפעמים הנפש נשכחת, הצד הרוחני נשכח. אז אם כן, השבת היא לא מבטלת את הפירה וריביה. היא לא איזה יום אחד של התבררות, יום אחד של עצירה. הפוך. השבת היא הפירה וריביה יותר עמוקה, יותר גדולה, שהיא נותנת את כל הערך לפירה וריביה של ששת ימי המעשה שקדמו ושיהיו. ולכן אותו דבר כאן. יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה הם פועלים. קודם כל בין הזמנים זה זמן פעיל. עד כדי כך שהמהר"ל אומר, וכדאי פעם לראות שם את כל המהלך שלו, המהר"ל אומר בדרוש של התורה, שתקנת בין הזמנים היא תקנת ראשונים, כך הוא כותב. ואם הראשונים התקינו את הדבר הזה שנקרא בין הזמנים, אומר המהר"ל, היה זה לסיבות עצמיות לתורה כידוע. כך הוא כותב. תקנת בין הזמנים, קודם כל תקנת ראשונים, זה לא איזה המצאה. אומנם שם הוא יוצא בחריפות נגד הקלקולים שכבר בתקופת האופי ובין הזמנים, אבל כשהוא מתחיל לבאר את הסוגיה, הוא אומר, תקנת בין הזמנים היא תקנה כדי להעיר, כדי לגלות עצמיות של תורה. סיבות עצמיות לתורה כידוע. אז קודם כל, כל היחס לבין הזמנים הוא צריך להיות לא יחס של איזה מין התפרקות וחופש, אלא יחס של התבוננות. בין מלשון התבוננות. וכמו שאמרנו הרבה פעמים, בין הזמנים הכוונה ההתבוננות ביחס לזמנים. מה הזמן שהיה פעל, מה נבנה, ומה הזמן שיהיה עתיד לבנות. בין הזמנים זה זמן. אין מצב כזה שנקרא חופש על פי לשון הקודש. במתים חופשי חס ושלום. בין הזמנים זה זמן של התבוננות. התבוננות, מה בין זה לזה? אלו דברים שבין בית שמי לבית הלל. זה נקרא בין, לשון בינה. לכן בין הזמנים זה זמן חשוב מאוד. זה הזמן שבו האדם בעצם מתבונן מה הוא כבר קנה, מה הוא התקדם, מה התפתח. ודאי אם אנחנו עכשיו מדברים על זמן אלול, שהוא זמן קצר בכמות, אבל הוא איכותי מאוד בריכוזיות ובתמציתיות שלו. כולנו מרגישים שהזמן הזה הוא זמן מיוחד מאוד. ומצד שני, איך אנחנו לוקחים את כל התמציתיות הזאת, את כל הריכוזיות הזאת של אלול, ואחרי זה מעבירים את זה הלאה לזמן חורף, שהוא זמן הרבה יותר כמותי, אבל הוא הרבה פחות תמציתי. זמן ארוך וחורף, והדובים אוהבים לישון בחורף. זה קשה. אז זה בין הזמנים. יש הזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים. בין הזמנים הוא זמן פעיל, הוא זמן חשוב מאוד. הוא זמן שפועל שני דברים. להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה. קודם כל, מה זה תורה בכלל? מה קדושת התורה? מה ערכה? מה עניינה? מה האידיאלים שלה? מצד עצמה. ובעת לא רק מה ערכי התורה, איזה אמיתות וצדק ומוסר ויושר יש בתורה, אלא גם איך היא משפיעה על החיים, איך היא משפיעה על העולם, איך היא משפיעה עלינו, ועומק החיים שהיא משפיעה על עומדיה. לכן, המציאות הזו שבין הזמן היא לא מציאות שבה אנחנו מתפרקים או אפילו מפחדים, יש כאלה, מפחדים מבין הזמנים. טוב, אשר אדם מפחד תמיד, הוא בדברי תורה אקטיב, בסדר. אבל לא צריך לצאת לבין הזמנים באיזושהי תחושה של מה יהיה, אני מתרסק. בפרט לפעמים אצל בעלי תשובה, ודאי שהגיעו רק עכשיו, אז זה מפחיד קצת מה יהיה בין הזמנים. ורוצים להיות דבוקים לישיבה על בית המדרש, וזה בסדר גמור. גם צריך קצת להיפגש עם המציאות. אלא יחס לבין הזמנים הוא צריך להיות יחס אחר לגמרי. בין הזמנים זה לא זמן של כלום, זה זמן פעיל. והזמן הזה הוא פעיל להאיר את העיניים. והוא פועל להאיר את העיניים בשני תחומים. קודם כל, מהי התורה? מה הגודל של התורה? אדם חוזר הביתה לבין הזמנים, אז הוא פוגש את המקום שמנו הגיע. לפי המקום שהוא מנו הגיע, הוא מאוד מאוד רחוק, תרתי משמע, מהמקום שבו הוא נמצא כרגע. ופתאום הוא רואה, מה זה ערכים של תורה? מה זה אידיאלים? מה זה אדם שבכלל חי למען כלל ולא למען עצמו? לא רק למען עצמו. פתאום רואה את זה בחוש, את הפער. בית הוא רואה גם איך התורה משפיעה על החיים, איך היא השפיעה עליו. איך עשתה אותו, יותר אופטימי, יותר חייכן, יותר אלוקי, יותר חיובי. זה כשהוא נמצא בבית המדרש, באטמוספירה הזאת, הוא לא שם לב. אז הוא יוצא החוצה וחוזר, כביכול אל המציאות, אז שם הוא רואה זה ביתר קלות, כי שם הוא רואה איך הוא היה, איך הוא הגיב פעם לסיטואציות ואיך הוא מגיב היום. משהו אחר לגמרי. ולכן אנחנו ניקח את אלול הזה, את זמן אלול הזה, עם כל ההתרוממות של מאז אב אלול בא עד יום הכיפורים, כל ההתרוממות הזאת, אם אפשר לומר, נאפסן אותה אצלנו באיזשהו מקום בלב, בראש ובלב, ואת כל זה ניקח איתנו לבין הזמנים, נראה איך זה לאט לאט מתחיל לחלחל, ואז כשנבוא בעזרת השם לזמן חורף, אז יהיה לנו את הכוח לחורף הארוך והמורכב, אבל באמת הוא יואר מחודש אלול. לכן יש הזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שמשפיע על לומדיה. אם יורשה לי רק עוד דקה, אני גוזל כאן. יש כמה זמנים שבהם באמת אי אפשר לא להיות במקום שבו אתה לומד כל השנה. כמה זמנים כאלה? אחד מהזמנים כידוע זה שמחת תורה. איך אפשר לשמוח בתורה במקום שבו אתה לא לומד תורה כל השנה? זה באמת לא מובן הדבר הזה. חג השבועות, פורים, יש כל מיני מעמדים כאלה, ודאי במכון מאיר, שבת תשובה, שבת תשובה עם כל המשמעות של העניין הזה. לכן אולי אני לא יודע אם הרב יגון דיבר על שמחת תורה, אבל שמחת תורה במכון מאיר זה משהו מיוחד במינו, יוצא דופן שביוצא דופן. מי שהיה פה יודע. אומנם קצת ארוך, אבל שווה. אז כולם, מעזרת השם, ניפגש בשבת תשובה, ובכיפורים, ובין הזמן עם בית הריון קצת ניפגש, ובוודאי בשמחת תורה.